כל חי תמיד איתי, כל חי.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלום פולק. הדחיינות שאיתה מתמודד האדם. הדחיינות היא תכונה שאוהבת להתחפש. תירוצים רבים עוזרים לאדם למצוא הסברים מדוע לא לעשות מה שאדם חייב לעשות היום, כעת, כרגע. והאדם משכנע את עצמו ששיחת הטלפון הזו היא מאוד חשובה. האדם משכנע את עצמו שהוא חייב להכין קפה לפני שהוא מתחיל לעבוד, כי אם לא, לא יהיה לו את המרץ ואת הכוח. האדם משכנע את עצמו שממחר הוא מתחיל לעבוד עבודה מסוימת, מכיוון שרק אז באמת הוא ירגיש טוב יותר. כעת הוא לא מספיק מרגיש טוב, ובכך מרשה האדם לעצמו לדחות. האדם צריך לקנות מכשיר מסוים, לצאת לשידוכים, מחפש עבודה, מחפש חברותה, מחפש כולל, עד שהוא לא מוצא את הדבר המדויק ביותר, הוא בכלל הוא מתחיל. אבל החיים זה תהליך, ועם התהליך לומדים יותר ויותר מה שרוצים, אבל כדי ללמוד ולדייק בצרכים וברצונות שלנו, חייב האדם להתנסות, ניסיון חיים. והדחיינות היא זו שמהווה את המחסום של האדם בפני החוכמה שלו. החוכמה שיכולה להיות. הרבה מאוד אנשים מנתחים כל מיני אירועים. אם מתחיל את העבודה הזו, אם לא לגמרי אצליח, ואם אני לא אתמיד, ואז יפטרו אותי, אז אולי לא כדאי להתחיל. וככה האדם עושה כל מיני חשבונות, שבסוף כל החשבונות האלה מובילים את האדם לאותו מקום. המחסום שלו בפני הצמיחה וההתקדמות, והוא דוחה דברים. וכאשר הוא דוחה דברים, הוא מרגיש שזה הגיוני ונורמלי וטוב, הוא לא באמת. אדם דחיין זה נקודתית, כעת הוא דוחה, אבל זה לא באמת הוא. אבל אחרי שהוא דוחה, עוד פעם ועוד פעם, כעבור שעה, שבוע או חודשיים, הוא שם לב שהוא יותר עסוק בלמצוא סיבות ותירוצים, מדוע הוא לא עושה מה שהוא אמור לעשות, הראוי שיעשה, מה שיגרום לו סיפוק. הוא יותר מוצא הסברים פעם אחר פעם, למה לא כדאי, למה לא לעשות. והאדם אומר לעצמו, אבל אני חייב לחשוב לפני שאני פועל, ככה אני אהיה יעיל יותר, מדויק יותר, חכם יותר. והאדם בהיבט מסוים צודק, בתנאי שהחשיבה היא לא על חשבון העשייה, אלא בנוסף לעשייה. לא המדרש עיקר לדרוש כל מיני דרשות על משמעות החיים, מטרת החיים, ובזה להעצר ובזה להסתפק. אלא העיקר זה בתנאי שהדרשה מובילה הלכה למעשה. יכול האדם לחשוב כל מיני מחשבות. כן כדאי להתחיל לצאת, ליצור קשר עם אנשים. כן כדאי ללמוד בכולל הזה. לא כדאי. כדאי לעבוד בו. לא כדאי. התועלת, ההפסד, הרווח. הכל לגיטימי. הכל נורמלי שאדם חושב, בתנאי שאדם חושב ובסוף מגיע לעשייה. והאמת שמדובר בהרבה מאוד מקרים בקושי בדחיית סיפוקים. האדם מעדיף את ההנאה המיידית על פני העשייה שיש בה משמעת, משמעות וסיפוק. האדם מעדיף לוותר על האתגר הנקודתי או האתגר שהוא אמור לפגוש, והוא מרגיע את עצמו. איך הוא מרגיע את הפחד? בכל מקרה לא יאהבו אותי, בכל מקרה לא ירצו ליצור קשר איתי, בכל מקרה אני לא אצליח, ובכך האדם נמנע בכלל מכל תהליך של התחלה. אבל איך יוכל האדם לרכוש חוכמת חיים, אם לא יהיה לו ניסיון חיים? ואם יש לאדם ניסיון חיים, זאת אומרת שהוא טעה הרבה, ואם הוא טעה הרבה, זאת אומרת שהיה לו אומץ שהיה מוכן לצאת לתהליך. אומץ אין הכוונה שהאדם אין לו פחדים, אלא למרות הפחדים הוא מתפקד, הוא יוזם והוא פועל. בבסיס של חוסר הנוחות שמעוררת את תכונת הדחיינות אצל הרבה אנשים, לא פעם נמצאת החרדה. החרדה מכישלון, חרדה מחוסר היכולת להתמודד עם האתגרים, עם המאמצים, עם העשייה, עם המחויבויות. והאדם נתקל בתוך מערבולת שקשה מאוד לצאת ממנה, מכיוון שיש לו חרדה מפני הכישלון, ולכן הוא נמנע מעשייה. וכאשר הוא נמנע מעשייה, הוא מעביר מסר סמוי לנפש שאומר, אכן, יש לך סיבה לפחד, לא כדאי לך להתחיל באותה עשייה, כי כל עוד האדם נמנע מעשייה בגלל שהוא מפחד, שמא העשייה לא תצליח. הוא נמנע מליצור קשר עם אנשים, הוא נמנע מלהתחיל עבודה מסוימת, עיסוק מסוים, לימוד מסוים. מדוע? כי הוא מפחד, שמא הוא לא יצליח. אז במקום להתמודד עם הפחד, להכניע אותו, להביס אותו, לנצח אותו, להכריע אותו, מה עושה האדם? הוא נמנע, ובכך הוא מרגיש טוב שהוא לא פגש את הפחד. אבל מה המסר הסמוי שהוא מעביר לנפש שלו? שהסיבה לפחד היא כל כך חזקה, שהדרך היחידה להירגע ממנה, זו ההימנעות. ובכך האדם נמנע מעשייה, ממשיך עם הדחיינות ומקבע את הפחד בנפש שלו. ואז לאחר מכן, כאשר יפגוש האדם את אותו אירוע שמעורר פחד, לדוגמה, ללמוד, להכיר אנשים חדשים, זה יהיה לו מאוד קשה. מדוע? מכיוון שהוא לא יתאמן בזה, הוא לא פיתח את היכולת, הוא יותר ויותר הסביר לעצמו למה זה לא אפשרי, למה זה לא מתאים לאופי שלו, לאיפה שהוא גדל, לסוג האדם שהוא רוצה להיות. הוא כבר יותר מדי יסביר לעצמו למה הדחיינות היא משתלמת. קצת כמו עבירה. פעם ראשונה מרגישים רגשות אשמה, פעם שנייה נעשית כתר, פעם שלישית כבר נעשית לאדם בעיני עצמו, אפילו כמצווה. כך הדחיינות, האדם דוחה דברים. פעם ראשונה מרגיש רע, פעם שנייה הוא מרגיע את עצמו שזה בסדר, ופעם שלישית הוא הופך את הדחיינות לדרך חיים, משכדאי לחיות כך. אבל הבעיה היא שבסוף פוגש האדם את המצפון שלו שמעורר רגשות חרטה, תסכול, חוסר סיפוק, שעמום בחיים, משהו יכול להיות אחרת, אבל הוא לא מחפש את האחרת. כי הדחיינות דחתה כל יכולת של צמיחת ופיתוח האישיות שלו, פיתוח התכונות החיוביות שלו, עבודה על המידות, כל זה איננו אצלו. הרבה בני אדם רוצים קישורים לחיים, אבל קישורים לחיים קונים אותם, לא נולדים איתם. משקיעים, מתאמצים, וזה מגיע. בכל תחום, אין אדם שנולד חברותי, אין אדם שנולד אמיץ. כל ילד נולד אמיץ, חברותי, עם עוצמות, עם חוכמה, עם אינטליגנציה, עם מה שמספיק כדי שאדם יוכל להגיע למקומות שאכן יממש את הערכים שלו, את השאיפות והמטרות שלו בחיים. אלא שעם הזמן האדם יותר מפחד, יותר נמנע, יותר דוחה את המטלות, את העשייה, את היכולת לפתח את הכישרונות. ובכך הוא נעשה יותר ויותר מקובע בתוך מערכת החשיבה שלו, הוא עם עצמו, עם השכל שלו, עם המחשבות שלו. הוא מסביר לעצמו פעם אחר פעם למה הוא לא יכול, למה זה לא מתאים לו, למה הוא המסכן, למה הוא סובל, למה אף אחד לא אוהב אותו. הוא חי עם המחשבות שלו. הבעיה היא שמגיע שלב שהוא אפילו לא מודע לזה. הוא בטוח שמה שקורה בראש שלו זה מה שקורה במציאות. ואז האדם הזה בבית האסורים של המחשבות שלו. לכן חשוב לקחת מטלות ולחלק אותם לתתי מטלות, מטלות קטנות. לסמן וי על כל מטלה. לתגמל את עצמנו על ביצוע חלקים של המטלה. אחרי העשייה הזו בשעה הקרובה אני מרים טלפון לידי לחבר ולא לפני. אחרי העשייה הבאה אני מרשה לעצמי לשמוע שיר מעניין. לתגמל את עצמנו, גם אם זה משהו שטחי, העיקר שהעשייה תהיה מחוברת עם הרגשה. הרגשה חיובית. נקודה נוספת, חשוב להזכיר לעצמנו איך האני העתידי ירגיש אם לא נבצע את המטלה עכשיו. אם לא נבצע את המטלה עכשיו, מחר, מוחרתיים, גם לא נבצע את המטלה. לנסות לתאר את עצמנו כפי שאנחנו באמת הולכים להיות. שהרי ככל שאדם דוחה מטלה, הדחיינות נעשית יותר ויותר הרגל בנפשו. ככל שהדבר נעשה הרגל בנפשו, יותר קשה להתגבר על ההרגל הזה. הסבירות היא שההרגל הזה יחזור על עצמו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, כי זה כבר הרגל. וככל שאדם דוחה את המטלה, הוא יותר ידחה את המטלה. לא, אם הדחיינות תגיע התוצאה, אם הדחיינות יהיה קשה יותר לפתור את בעיית הדחיינות. ואומנם נכון, יש כל מיני דברים לא נוחים ולא נעימים בחיים, להרים טלפון לפלוני, לעשות עבודה אלמונית, אם זו עבודת ניירת או עבודת מפגש עם בני אדם. חוסר נוחות הוא חלק מהותי מהחיים של כל בני האדם. אין אדם שלא פוגש מצבים לא נעימים, מצבים קשים, ורבים רבים פוגשים את זה כל יום, בשגרת החיים. והבעיה היא שבני אדם חושבים שיש זמן, אבל אם לא עכשיו, אי מתי. ההצלחה, ההתקדמות בחיים, העשייה והצמיחה היא כבדה. ולכן יותר קל לדחות ולחיות עם מחשבה או אשליה שיום אחד אני אעשה שינוי. אבל מחיר ההצלחה והצמיחה הוא תמיד זול יותר מאשר מחיר האשליה של הדחיינות עם הנזקים האדירים ורגשות האשמה שאדם מכיל. אדם יכול לעכב את העשייה שלו, אבל הוא לא יכול לעכב את הזמן, והזמן המתעכב מעכב את הצמיחה של האדם. מגביל את האדם. וחבל שיאמר האדם לעצמו, מחר נעשה, שהרי אם נעשה היום, האדם ירגיש יותר סיפוק, יותר צמיחה, יותר חזון, תהיה לו זווית ראייה רחבה יותר, ומחר יהיה לו הרבה יותר דברים לעשות מאשר מה שהיה ביום האתמול. אם לא עכשיו, אי מתי. ואם נעשה את זה כעת, אז מחר נראה שמחכות לנו באופק מטרות נעלות ואיכותיות יותר. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
בפרטיפולי של שלומו יש יונדאי i10 פריים פלוס החדשה משולבת שני צבעים בהצעה בלעדית ועוד מגוון דגמי 2021 ממחירי 2020. התקשרו כוכבית 2240. שלומו, תמיד כן, כפוף לתקנון.
סל? יש לכולם.
קניתי חדש!
מגה סל? יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים! ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סל! טויוטה קורולה 2017 מ-59,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
שלום! זה בנוגע לפיקדון.
סליחה אדוני, הגעת למחלקה לא נכונה, אני מעביר אותך, אבדוק מי יוכל לעזור לך.
מדהים לך שמעבירים אותך מפקיד אל פקיד? בזמן שבנקים אחרים מעבירים אותך כל פעם אל פקיד אחר, במזרחי טפחות יש לך בנקאי אישי שזמין עבורך עם מענה אנושי. להצטרפות חייגו כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב. אנחנו רוצה להתייחס למספר שאלות מספר שאלות שקיבלנו מכם. שאלה אחת, מהי נקראת משמעות החיים? איך האדם יודע שמצא את המשמעות של החיים שלו? מהי משמעות? כאשר אנחנו מדברים על משמעות, הכוונה היא כמו נקרא לזה מטרה. אדם שהוא חולה. אז כשהוא חולה, יש לו איזשהו, יש לו קושי, קושי בתפקוד, קושי בהתנהלות, אבל אז בעקבות החולי שלו הוא פחות עובד ויותר בקשר עם המשפחה. אז אם כן הוא הרוויח כאן משהו. הרווח שהוא הרוויח, לזה אפשר לקרוא משמעות. יש כאן רווח. הרווח, אדם פיתרו אותו מהעבודה. הוא מצא עבודה חדשה, אולי אפילו פחות טובה, אבל כעת יש לו יותר זמן. יותר זמן עם הילדים, יותר זמן עם חברים, יותר זמן בפעילות אחרת. ברגע שאדם מוצא את המימד האחר, אז זה נקרא המשמעות. זה הרווח. לא תמיד האדם יכול למצוא את המשמעות. לא תמיד מוצא האדם את המשמעות במובן של רווח. יכול להיות אדם, כמו שאמרנו, נגיד, פיתור אותו מעבודה, ואז הוא מצא משמעות חדשה. משמעות החדשה זה הרווח שהוא הרוויח, וכעת יש לו יותר זמן עם הילדים שלו. אפילו שיש לו פחות משכורת. זה רווח. לפעמים צריך האדם ליצור את הרווח הזה. לא תמיד יוכל האדם לזהות בבת אחת את המשמעות. האדם פיתרו אותו מעבודה, וגם הוא מתוסכל, ואין לו יותר זמן עם הילדים, כי יש לו יותר מחויבויות אחרות או עבודה אחרת, וזה בדיוק אותו פרק זמן, המשכורת נמוכה יותר. אז אם כן, אין לו את הרווח הזה. אז פה זה כבר יותר קשה. כבר יותר קשה למצוא את המשמעות. המשמעות יכולה להיות משהו שהוא לא נראה כל כך גדול. אבל זו עבודה של האדם להגדיל את המשמעות הלכאורה מזערית. כך מופיע בספר שם דרך. הרב ברוידה, אומר רעיון נהדר, לגבי קבורת שרה, כאשר אברהם אבינו קובר את שרה, אז לפי דעות מסוימות, הניסיון העשירי זה קבורת שרה, ניסיון התשיעי זה העקידה, והניסיון העשירי זוהי קבורת שרה. הניסיון העשירי הזה, מה קרה אצל אברהם אבינו? אצל אברהם אבינו הוא מגיע ומחפש איכן לקבור את שרה. כאשר הוא מחפש לגבור את שרה, אז אומרים לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, מהרמב"ן יש בזה קצת עידוד. שרה נפטרה, אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, יש בזה קצת עידוד. לכאורה, מה העידוד? איזה עידוד יש בכך שאומרים, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כעת הוא צריך לגבור את אשתו? שרה עימנו? אלא זה היה הניסיון. הניסיון היה, האם יצליח אברהם אבינו להתרכז בערך היחסית מועט ונמוך, שאומרים לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ולא להתרכז בקושי הגדול והכאב הנורא של פטירת שרה. כמובן שהוא לא מחפש שיאמרו לו נשיא אלוקים אתה בתוכנו לשם הכבוד לבד, אלא כמו שבאספון אומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו והגדלה שמך, זה כדי שיוכל לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אם כן, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, זה למען תועלת ותכלית. מטרה. מה המטרה? כדי שיוכל לכן לפרסם את שמו של השם בעולם. אם כן, זו המשמעות של משמעות. שאלה נוספת. פת חרבה ושלווה בה. לכאורה זה דבר שהוא בלתי אפשרי. תשובה. שלמה המלך אומר, פת חרבה ושלווה בה, שזה עדיף משולחן שהוא יכול להיות מלא במעדנים, בכל מיני רווחים אלה ואחרים, ובכל אופן, יש שם הרבה מריבות, הרבה תסכולים, אז עדיף פת חרבה ושלווה בה. אבל פת חרבה ושלווה בה, זוהי מלאכה. פת חרבה ושלווה בה זוהי אומנות. מהי אומנות? כשאדם מתרכז בפת החרבה, מפעם אחר פעם אומר לעצמו, כמה אני מסכן וכמה קשה לי, וכמה יש לי פת חרבה, אז אנחנו חלילה לא מזלזלים באותו אדם שיש לו רק פת חרבה. אבל עצם זה שהוא מתעסק בזה כל כך הרבה, והוא חושב על זה כל כך הרבה. ופעם אחר פעם הוא מעייף את מערכת החשיבה שלו, כמה אני מסכן וכמה קשה לי וכמה אני סובל. היום האדם כל כך מתעסק בזה, אז הוא כבר לא מרגיש את השלווה. הוא מרגיש את הפתח הרבה, הוא מרגיש יותר ויותר את הכאב. אדם כזה יהיה לו באמת קשה להתרכז בשלווה. הוא באמת חווה את הפתח הרבה. מה שרצו כאן זה מה שרצה שלמה המלך כאן לומר, אחד מהדברים, זה להראות כמה אדם יכול להיות מנותק מהמציאות בה הוא חי. וזה לטובה. מצד אחד, הוא נמצא בעולם שבו יש לו פת חרבה, ובכל אופן, הוא חי בשלווה. הדבר הזה הוא אפשרי. אמנם נכון, לא כל אחד בדרגה הזו, לא כל אחד במדרגה הזו, אבל אם והיה ואדם חושב ללכת אל הכיוון הזה, או בעל כוחו נמצא בכיוון הזה, זה תלוי בכך. תלוי בכך שבשגרת החיים שלו, האדם לא מתרכז פעם אחר פעם, כמה אני מסכן בגלל הפת חרבה. אבל בכל אופן, אני פת חרבה ו... כך הוא משדר לילדים שלו, ולבעל, ולאישה, ולכולם סביבו, אני מסכן, ויש לי פת חרבה. ואז הוא שואל את עצמו, איך זה ייתכן? נכון, זה באמת לא ייתכן? אם והיה, והאדם כל הזמן בהתנהלות שהיא סותרת את המהלך הזה. שלום, ערב טוב.
שלום, אני רציתי בבקשה לשאול, בקשר לדחיינות, כי דחיינות זה נובע מעצלות מסוימת, והשאלה, איך אפשר באופן פיזי או מחשבתי להניע את האדם לפעולה?
איך אפשר להניע את האדם לפעולה? זו שאלה.
כן.
הרבה אנשים מחכים למוטיבציה כדי לפעול, למצב רוח טוב, למצב רוח מרומם. זה נהדר כאשר זה מגיע, אבל זה נזק גדול כאשר האדם מחכה שהמצב רוח יניע אותו. היכולת להגיע לתנועה, לעשייה, לתפקוד, זו יכולת שהאדם אמור להרגיל את עצמו שהיא לא תהיה תלויה במצב רוח, במוטיבציה. כי אם ככה האדם יהיה מאוד כבול לחיוך של הזולת, לפרגון של הזולת, השמש זורחת או לא זורחת, ועל בסיס זה הוא מתפקד או לא מתפקד, יהיה לו קשה להיות יציב בשגרת החיים שלו. הוא יהיה לו צפוי גם בעיני עצמו, כי הוא כבר לא יודע מתי הוא מרגיש טוב, מתי הוא מרגיש רע, מתי הוא מתפקד, מתי הוא לא מתפקד. צריך לבחור מגמה בחיים, כיוון בחיים. הכיוון אומר, אני מרגיל את הנפש שלי, אני מרגיל את עצמי למשמעת עצמית, אני מתפקד, אני עושה. למה? ככה. יש כוח? לא. אז עושים? כן. הנוסחה הזאת היא של אין כוח ועושים בכל אופן, כמובן גבול מסוים, לא ביקשנו שהאדם הוא יערוס את עצמו וישחוק את עצמו, אבל לא להגיע לקצה השני, שבו האדם מנחם את עצמו, או אומר לעצמו, אני אצל, זו התכונה שלי, זה האופי, אני מצב רוח, אני תנאי חיים טובים, ולכן על בסיס זה הוא מרשה לעצמו, מקבל יותר, אני עכשיו לא מתפקד, אני עכשיו לא פועל, אני עכשיו לא יוזם.
כן.
העשייה היא זו שמביאה את המוטיבציה. אחר המעשים יימשכו הלבבות. העשייה היא תפעיל את הלב. צריך מהחוץ פנימה. האדם הוא יצור של נפש וגוף גם יחד. עכשיו צריך להשתמש בזה. אנחנו רוצים להיות רוחניים, רוצים להיות נפשיים, רוצים להיות רגשיים, אבל כדי להפעיל את כל המערכות הנהדרות האלה, לא מספיק לחשוב, צריך לעשות. העשייה.
וברכתיך באשר תעשה.
בדיוק. הברכה היא בעשייה. האדם יעשה, הוא יקבל יותר עם מה שהוא חשב שהוא יכול לקבל בעקבות העשייה שלו. אגב, אחת הסיבות שבני אדם, הם נמנעים מעשייה, זה כי אדם אומר לעצמו, אם לדוגמה, אני אעשה פעולה מסוימת. לדוגמה, אני אסדר את הבית. מה יהיה לאחר מכן? יהיה בית מסודר. ואז אומר האדם עצמו, אז זה שיקול לסדר, ואז הבית מסודר, אבל זה לא משתלם, אז זה לא כדאי. אז נמשיך לשבת על הספה. אבל זוהי טעות. למה זוהי טעות? כי אם אני אסדר את הבית, הבית לא יהיה מסודר. הבית גם יהיה מסודר. אבל גם הנפש היא תתמלא במהלך הניקיון והסדר, במוטיבציה, במחשבות חיוביות, בתפקוד, באיך אפשר לעשות עוד. כי עם העשייה, הנפש מתרחבת יותר. המחשבות חושבות יותר יצירתי. האדם יותר חושב על חזון חדש. אז עכשיו סדרתי את החדר, עכשיו אני אסדר את הסלון. סלון, את הבית, נעבוד, נעשה. זו מגמה, זו מגמה שהאדם רוכש לעצמו. העשייה, התפקוד, הם אלה שיביאו לאדם את היכולת להתגבר על העצלות. והאדם יקבל הרבה יותר ממה שנדמה לו. האדם פשוט לא מספיק מבין כמה הוא יקבל אחרי שהוא יעשה. האדם אומר לעצמו, אני עכשיו אלך ויצור קשר חברתי עם פלוני, עם אלמוני. מה יקרה לאחר מכן? מקסימום הוא יהיה חבר שלי. מה הרווחתי מזה? אני גם מסתדר בלעדיו היום גם כן. זה דו-שיח של מי? זה דיאלוג של האדם העצל או הדחיין, הדיאלוג הפנימי שלו, בראש שלו עם עצמו. זו מערכת חשיבה לא בריאה. זו מערכת חשיבה שמצדיקה את העצלות או את חוסר העשייה או את הדחיינות. וזה לא נכון, כי כאשר האדם יצא ויזום ויצור קשר עם אנשים חדשים, מה הוא ירוויח? הוא לא ירוויח רק קשר עם אנשים חדשים, הוא ירוויח אופי חדש, הוא ירוויח רוח חדשה, הוא ירוויח לב חדש, הוא ירוויח מחשבות חדשות, הוא ירוויח גישה חדשה, הוא ירוויח הרבה דברים. כי כאשר האדם מתחיל בתהליך של עשייה, הוא מקבל יותר ממה שהוא חשב.
זאת אומרת, אם אני הבנתי נכון, שעשייה צריכה להיות בדיוק כמו שבן אדם הולך על הרגליים. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שעושים אותו בלי לחשוב הרבה.
בדיוק. אפשר לחשוב אחרי שעושים. כן. אפשר לחשוב במהלך שעושים. אפשר כן. גם לחשוב לפני שעושים, בתנאי שעושים. כן. עדיף כן. לעשות ולטעות מאשר יותר מדי לחשוב ולטעות עם ה'. כן.
אנשים לפעמים מפחדים ליצור קשר עם אנשים אחרים שהם מפחדים מתחייה או דברים כאלה, אז איך אפשר להתגבר על זה אם זה באמת קורה?
אנשים שמפחדים מתחייה וזה באמת קורה. אז מה נעשה? התשובה היא, כאשר אנחנו מפחדים מדחייה, למה הדחייה מגיעה? אני עכשיו הולך ליצור קשר עם מישהו. בואו ונגיד, אני עכשיו אדם בן 16, 17, 20, 40 או 60. מה שלא יהיה. אם והיה ואני כל חיי לא יצרתי יותר מדי קשר עם אנשים, לא פיתחתי את המיומנות הזאת, לא פיתחתי את הכישורים האלה. עכשיו אני הולך ליצור קשר עם בן אדם. כאשר אני יוצר קשר עם האדם הזה, עם הזולת, אז ודאי שהוא כבר דיבר עם 1,000 אנשים ואני דיברתי עם 100. הוא דיבר עם 10,000 ואני דיברתי רק עם 1,000. אז הוא מבחינתו הרבה יותר חד לשון, הוא הרבה יותר מהיר תגובה, הוא הרבה יותר עמוקד בשיח, הוא מדויק יותר, ואני יותר מגמגם ואני יותר איטי ואני יותר חושב ואני יותר מתמהמה ויותר מגמגם ולא בטוח בדיבור שלי. וודאי שבגלל כל נקרא לזה חוסר כישרון שיש לי, אני סובל מדחייה. אבל הדחייה שאני סובל לי מנה היא מובנת. באמת אני אדם יחסי יותר דוחה. לא דוחה במובן גועל חלילה. אלא במובן שלא מעניין, לא מרתק, לא מאתגר, לא מעניין בתור שיח. זה נכון. כדאי להגיד לאדם שאתה מרגיש שאתה יותר מדי דוחים אותך בחברה, אתה צודק, באמת דוחים אותך בחברה. אבל אין לך ברירה, אלא תתחיל עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה. תקשיב, אתה עכשיו, תדע לך שאתה נכנס עכשיו ל-100, 200, 300 שיחות בחודשים הקרובים, שטיפה יצחיקו עליך ולא יתייחסו אליך ויתחו אותך, ואתה תהיה מלא מרץ, ואנשים לא יבינו בכלל מה אתה מדבר ומה המרץ שלך. תתחיל, תעשה, אל תחשוב. כי אתה כבר שנים לא התאמנת על כישורי חברה. אתה שנים פחת השמה, ידחו אותך, אז דחית את המפגש עם החברה. אז פספסת כל מיני הזדמנויות לפתח את כישורי החברה. אז ברור שכן, דוחים אותך. אבל זו לא סיבה להימנע. הדרבה בדיוק הפוך. זו סיבה לפגוש כמה שיותר. למה? כדי להשלים את הפער של כישורי החברה שהפסדנו עד עכשיו. ואז כעבור כך וכך חודשים, או אפילו יכול לקחת שנה ושנתיים, האדם יתחיל להרגיש שהוא עולה על המסלול, על השביל הנכון, שבאמת הוא מתחיל יותר ויותר להבין איך מתנהל ההלך רוח, הסגנון, איך מנהלים שיח עם בני אדם, איך צוחקים, שמחים, מעניינים, מרתקים, שומעים, מתנגדים, כל מה שנמצא בתוך שיח בין שני בני אדם, או בתוך חברת אנשים, הוא יותר ויותר מפנים את זה, וזה נעשה יותר אוטומטי, הוא מרגיש יותר בנוח עם עצמו. אבל הוא חייב לפתח את הכישורים האלה. אז זה שהוא מרגיש שדוחים אותו, זו סיבה למהר ללכת להתאמן על זה.
תודה רבה, באמת תודה רבה, ישר כוח כל כבריו, השכלת אותי בהרבה, תודה.
תודה, תודה רבה. נרצה להתייחס לעוד שאלה. עוד שאלה לגבי נושא התפילה. מה אנחנו עושים? למה השם, סליחה, למה השם לא שומע את התפילה? מה זאת אומרת למה השם לא שומע את התפילה? קדוש ברוך הוא שומע את התפילה. הוא לא תמיד עונה כמו שהיינו רוצים. לדוגמה, אומר בספר צדקת הצדיק, רב צדוק הכהן מלובלין, אברהם אבינו התפעל על סדום. כאשר אברהם אבינו התפעל על סדום, אז הוא מתפלל שכל סדום תנצל. והקדוש ברוך אומר, אני אחסה מאברהם ואני לא אספר לו מה אני אעשה בסדום, ודאי שאני אספר לו, המחסה אני מאברהם, אני לא אסתיר מאברהם אבינו. למה? כדי שהוא יוכל להתפלל. ואז הוא מתפלל. ובטח שאם אברהם אבינו מתפלל, אז הוא יודע להתפלל. הוא יודע להתפלל. הוא תיקן תפילת שחרית. אז אם הוא יודע להתפלל, אז למה זה לא עובד? אז למה אברהם אבינו אומר למה הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, אני לא יחסה מאברהם, אני אגיד לו מה אני אעשה שמה? וכאשר נאמר לאברהם אבינו מה קורה שם, הוא מתפלל וזה לא עובד. אז למה הוא אומר לו להתפלל? אז למה הוא מגלה לו מה קורה שם? התשובה היא, התפילה של אברהם אבינו עבדה. ואכן, התפילה של אברהם אבינו הייתה שסדום תנצל. ובפועל, התפילה עבדה, אבל סדום לא ניצלה. התפילה כן עבדה, אבל לא כמו שתכנן אברהם אבינו. כן, כמו שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה. שמסדום לא תנצל, ומלוט יצא מלך המשיח. ומה שלוט ניצל, ומלוט יצא מלך המשיח, זה בזכות תפילתו של אברהם אבינו. אז אם כן, התפילה היא תמיד עובדת. השאלה מה היא עובדת? מתי אנחנו נראה את התוצאה? כרום זולות לבני אדם, ודברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזזלים בהם, אומרת הגמרא מסכת ברכות, הכוונה היא לנושא התפילה. ולכן כתוב בגמרא מסכת ברכות, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. אדם מתפלל, רואה שלא נענה, יתפעל עוד פעם. לא נענה, יתפעל עוד פעם. אבל מצד שני שואלת הגמרא, הרי שלמה המלך אומר, תוחלת ממושכה, מחלה לב, תוחלת ממושכה, הכוונה אם יש לאדם ציפייה רבה מדי, אז זה כבר מייצר מחלה אל לב האדם. הוא לא יכול לחיות יותר מדי עם ציפייה ללא שהוא מענה. בסוף צריך מענה לציפיות. אז מה יעשה האדם? התשובה היא, יש שני זמנים. יש זמן בתפילה שבו אז האדם יבטא את כל הצרכים שלו, הוא פונה לריבונו של עולם. וכמו שמצאים בפרשה, תולדות, שיצחק ורבקה, הם מעתירים בתפילה, אומר רשי, הפציר, 20 שנה מתפעלים לילדים. ודווקא כל תפילה הייתה חשובה, כי רק אחרי שהיו 20 שנה של תפילה, של יצחק ורבקה, אז באמת יכל להיוולד יעקב. יעקב לא נולד רק ליצחק ורבקה, הוא נולד ליצחק ורבקה, אחרי שהתפעלו כל כך הרבה. אם כן, התפילה היא יצרה תוצאה. התוצאה היא לא תמיד בקצב הזמן שאנחנו היינו מצפים. וזה מסוג הדברים שנקראים עיון תפילה. עיון תפילה זה מסוג הדברים שרבותינו מגנים אותם ואומרים שהאדם יתפעל לבורא עולם, והוא אומר, אז מה התאריך? מתי התאריך המדויק שאני אמור לראות את התוצאה? האדם יתפלל לבורא עולם לפי הצרכים שלו בשלב הזה של החיים. לפי מה שהוא מבין שחשוב בשלב הזה של החיים. זו הגישה של האדם. מהמקום הזה יתפעל לאדם. מה תהיה התוצאה? זה משהו אחר. ולכן בתפילה קווה אל השם. לא נענית חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יתפלל. אבל אחרי התפילה, זהו. איזו עשיר השמח בחלקו. עם מה שיש, עם זה אני שמח. עוד פעם, חוזרים מהתפילה. בתפילה יבקש האדם מה שמרגיש שחסר וכמה מצוקה וכמה חסר לו. ואז לאחר מכן, אחרי התפילה, זהו. איזו עשיר השמח בחלקו. חוזר לשגרת החיים. האיזון הזה בין לסמוח עם מה שיש בשגרת החיים, לבין להגיע לזמן תפילה ואז לבקש מה שרוצים. זה האיזון הבריא. ואז כאשר אדם יבקש מה שהוא רוצה, מבורא עולם, לפי עולם המושגים הידוע לו, הקדוש ברוך הוא ייתן מענה. האם הוא ייתן מענה כמו שתכנן האדם? לא. הוא ייתן מענה כמו שטוב לאדם לקבל מענה. לא כמו שטוב להרגלים של האדם, לא כמו שטוב לדעה הקדומה של האדם, לא כמו שטוב למה שנדמה לאחרים שטוב לאדם, אלא כמו שהקדוש ברוך הוא שזה טוב לאדם. הקושי הוא רק להתרגל לזה, אבל להבין את זה זה כבר יותר קל. אז אם כן, קווה אל השם חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, המענה יינתן לפי מה שטוב לאדם. ולכן יש את האיזון בין התפילה, זמן הבקשה, לבין אחרי התפילה, הזמן שבו האדם הוא חי את שגרת החיים, הוא מנסה להתרכז בה ולהפיק בה את המירב. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן מיד חוזרים אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
99.9 בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9 בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפו אלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
Find your drive. ימי מחירות בהונדה מ-18 עד 20 בנובמבר. טריידין המרה, מימון והטבות על מגוון הדגמים ברישוי 2021. גם ג'אז הייבריד תהיה שם. כוכבית 2099, הונדה.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
קייטרינג החצר בחשרות הרב רובין. אירועים במחירים מוזלים. אירוע ערב החל מ-39 שקלים למנה. ארוחות למוסדות וארגונים במחירים אטרקטיביים במיוחד. רבי עקיבא 50 בני ברק. לפרטים 03-69-59-329 או 052-579-931.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
ערב טוב. אנחנו נרצה להתייחס לעוד שאלה. שאלה, אדם שואל בעבודה, שאלו אותו למה הגמרא אומרת אין אישה אלא ליופי. לכאורה יש בזה חיסרון ודופי, מה המשמעות אין אישה אלא ליופי? האמת שאין אישה אלא ליופי זו לא המשמעות כפי שנשאלת בשאלה. המשמעות היא כפי שמופיע שם בגמרא. זה מופיע בגמרא. במסכת כתובות כתוב אין אישה אלא ליופי. ולמה זה? כי הגמרא שם היא דנה לגבי המחויבויות של איש ואישה, המחויבויות המינימליות. ואחד מהדברים שאומרת שם הגמרא זו דעה. דעה שאומרת אין אישה אלא ליופי, כלומר אין לה שום מחויבות, אין לה שום מחויבות. אדרבה, אין אישה אלא ליופי, זוהי אמירה שהיא לטובת האישה, שאומרת שאין לה מחויבות, מספיק היופי שלה וכבר היא יצאה ידי חובת המחויבות שלה. זו המשמעות של הגמרא שם, אם כן, עד רבה, זה מה שנקרא לטובת האישה. שאלה נוספת. אנחנו נמצאים במריבות בלתי פוסקות. מה אנחנו עושים? התשובה היא, בני זוג נמצאים במריבות פוסקות, בלתי פוסקות, מה אנחנו עושים? מריבות בלתי פוסקות בין בני זוג, בדרך כלל, הם לא בגלל אירוע שקרה עכשיו, אלא בגלל אירוע מצטבר. ננסה להתייחס לזה, אבל קודם כל להתייחס פה לשאלה. שלום, ערב טוב.
שלום.
כן, שלום, ערב טוב.
שלום. אני אצלי שאל את הרב שאלה לגבי שידוכים.
כן, בבקשה.
יש לי חבר ש... כל הזמן כאילו הוא לא רוצה לנסות כאילו לפגישות, זה, הוא אומר שהוא פחד להתחתן. אני כל הזמן מנסה לעזור לו, אני מדבר איתו, אבל כאילו הוא לא מסביר את הפחד הזה, כאילו מה, למה הוא לא רוצה. עכשיו אני רוצה לעזור לו, הרב יוכל לתת לי איזה עצה.
הוא פוחד להתחתן, מה הוא אומר? יש לו הסבר מדוע הוא פוחד להתחתן?
הוא אומר כללית, הוא לא מדבר, כאילו, הוא לא אומר איזה משהו מפורש שממנו מפחד, הוא אומר כללית.
הבנתי, הוא מסתפק בהגדרה הצהרה כללית. יש סיבות רבות מדוע בני אדם מפחדים להתחתן, אבל יכול להיות שזה בגלל דברים שהוא ראה בבית, יכול להיות בגלל סיפורים שמספרים לו, יכול להיות שיש לו קושי חברתי בכלל, באופן כללי כיום. כיום יש לו קושי חברתי או מתנהל לא, טוב חברתי?
לא, מתנהל מאוד טוב חברתי.
מה שאפשר לעשות זה שני דברים. א', אפשר לפתוח איתו ולדבר איתו מה נראה לך, שמפחיד. יכול להיות שהוא מפחד מסכסוכים, ממריבות, מקשיים אלה ואחרים. זו נקודה אחת. לפתוח את זה, לדבר. ואז מגיע השלב הראשני. אחרי שהוא בא ואמר, מפחד מאלף, מפחד מבית, מפחד מגימל, לא להתערב, לתת לו לדבר, לספר מה הוא חושב, מה הוא ראה, מה הוא שמע. אחרי כל התיאורים האלה, אפשר יותר טוב, לא חייבים, אבל יותר טוב, בשיחה אחרת, אם לא, אז באותה שיחה. לאחר מכן, אנחנו נגיד לו, זה נכון, כל מה שאתה אומר הוא נכון. ובכל אופן, תראה, איזה קושי שאתה לא מתאר. בני אדם חווים אותו, חווים אותם, ומסתדרים. מריבה, ויכוחים, לא מסתדרים, ערכים שונים, קונפליקטים. ונכון, יש גם כאלה שמתחתנים, וזה לא מסתדר, זה לא עולה יפה. לא בזיווג הראשון, אז בזיווג השני. יש כאלה בזיווג השלישי. אבל האדם לא יוכל להגיע אל חוכמת החיים המדויקת, אם הוא ימשיך להיות בתוך מערכת החשיבה שלו בינו לבין עצמו. ומה המחיר שהוא משלם? המחיר שהוא משלם זה בדידות. המחיר שהוא משלם זה תסכול. המחיר שהוא משלם זה לחיות עם עצמו. והמחיר הזה הוא הרבה יותר יקר מאשר גם חיים שהם לא לגמרי טובים בתוך מערכת משפחתית. בדרך כלל, בכל אופן. וגם אם והיה ויהיה איזה קושי זה או אחר, אז נכון, אז יש קשיים ויש בני זוג ש... לא יודעים להסתדר אחד עם השני, או לא מצליחים להסתדר, או הם לא מתאימים. אז הם לא ממשיכים את הקשר, והם מתגרשים גם כן. עדיף לא להגיע, ומזבח מוריד דמעות. אבל בכל אופן, אם והיה והגענו לשם, אנשים ממשיכים לחיות פעם שנייה או פעם שלישית גם כן. זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי, הוא דבר שהוא לא נעים. אף אחד לא רוצה את זה לכתחילה. אני לא בא לעודד, אני רק בא לומר, כך להגיד לו, ככה לומר לו. במקרה הכי גרוע אתה עדיין נמצא במקום יותר טוב מאשר החיים האלה של בינך לבין עצמך, החשיבה הזו של בינך לבין עצמך.
כל הזמן הוא טוען, כאילו, הוא אומר שכאילו אני צריך עכשיו את כל המחויבות הזאת, תן לי, אני נשאר רווק, כאילו עכשיו אני רווק, אני אעשה מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, מה אני צריך עכשיו את כל המחויבות הזאת, כאילו
זה כבר מוגדר, מצוין. אז הוא כבר הגדרה, הוא לא רוצה מחויבות. זה נכון, למחויבות יש מחיר. מחויבות, להיות סגור, להיות, לתת דין וחשבון, מה עשיתי, איך עשיתי, מה הצד השני, כמובן, מי יותר עם פחות, אבל כן, יש, יש ודאי, יש קושי ומחויבות. אבל בוא נעשה חשבון. אם נגיד עכשיו, אתה מוצא בית, בית, והוא שווה מיליון שקל, ושילמת עליו מיליון שקל, מצוין, שילמת וקיבלת מה שאתה אמור לקבל. תאר לך, אתה עכשיו מוצא בית שהוא שווה מיליון שקל, ואתה שילמת עליו 600 אלף שקל. זו מציאה כבר. זה הרווחת 400 אלף שקל. לא מרוויחים את זה ביום אחד, גם לא בכמה שנים. רוב האנשים, זו מציאה. אבל רגע, אבל שילמת 600 אלף שקל, זה המון 600 אלף שקל. אבל בכל אופן, אמנם נכון ששילמת 600 אלף שקל, אבל תוגמלת. אותו דבר גם פה. נכון, אתה צודק שזה קשה. אתה צודק שמחויבות זה לא תמיד קל. אבל מה קיבלת? מה התגמול? אתה מסתכל על המחיר. שילמת 600 אלף שקל לבית. אבל מה קיבלת? אם קיבלת בית ששווה מיליון, אז הרווחת 400 אלף שקל, זה אדיר. זה משתלם לשלם את המחיר הזה. מה אתה מקבל עם המחויבות? אתה מקבל בית, אתה מקבל משפחה, אתה מקבל ילדים, אתה מקבל עתיד, אתה מקבל המשך ערכים, אתה מקבל עולם ומלואו. ומה אתה לא מקבל? מה המחיר שאתה משלם על המחויבות? אני אתן דוגמה מתחום אחר. האדם אומר, אני אשאר עצלן. אני לא יעשה ולא יתפקד. למה? כי להיות מחויב לעבודה, לעשייה, ללימודים, זה דורש מאמץ, מחויבות. אני לא רוצה את זה. כן, אבל מה התגמול שמקבל האדם כאשר הוא מחויב? הוא מקבל, מרגיש סיפוק? הוא מרגיש נהדר עם עצמו? הוא מרגיש שהוא רוצה להתרומם? הוא מרגיש שהוא מגשים שאיפות? ומה המחיר שמשלם האדם שהוא לא מחויב? רגשות אשמה, חרטה, תסכול, זה המחיר שהוא משלם. אין דבר שאין לו מחיר. למחויבות יש מחיר. לחוסר מחויבות גם יש מחיר. המחיר של חוסר מחויבות הוא יותר גדול מאשר המחיר של מחויבות. התגמול של מחויבות הוא הרבה יותר גדול מאשר התגמול של חוסר מחויבות. בכל תחום בחיים. או אם אני אדייק יותר, כנראה ברוב התחומים בחיים. אני לא בדקת את כל התחומים בחיים, אבל כנראה שברוב התחומים בחיים זה ככה.
אוקיי, טוב. תודה רבה רבה.
בסדר.
כל טוב, תודה רבה, לילה טוב.
כל טוב, לילה טוב.
כל טוב.
כן, מריבות בלתי פוסקות. מה אנחנו עושים עם מריבות בלתי פוסקות? התשובה היא, בני זוג, מריבות בלתי פוסקות. בהרבה מאוד מקרים, אחד מהדברים שקורים במריבות בלתי פוסקות, זה שכאשר בני הזוג, לדוגמה, הם נשואים 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, הם עכשיו מדברים בינה לבין עצמם על משהו קטן. תביא לי כוס, תפתח את המקרר, תדאג לחשבון, תעשי את זה. זה אמירות נראות, אמירות שטחיות, בלי הרבה תוכן, בלי הרבה משמעות. אבל בהרבה מאוד מקרים, בני זוג, היות והם חיים שנים על גבי שנים ביחד, והם צוברים המון תסכולים, באמירה מאוד פשוטה, באמירה מאוד שטחית, יש שם לא פעם מסר נעלם, יש שם מסר סמוי, מסר סמוי שאומר, עקיצה, ביקורת, אלבון. יכול להיות לדוגמה, שהבעל אומר לאשתו, אמירה פשוטה, את יוצאת לקניות, והיא אומרת, עוד פעם, הוא בודק, הוא לא סומך עליי, הוא לא יודע בדיוק מה אני עושה, איך אני עושה, אני כן בסדר, אני לא בסדר. הקיצוניות בתגובה, היא לא בגלל שתמיד האדם המגיב בצורה קיצונית הוא אדם קיצוני, הוא פשוט חווה מצב קיצוני. היות שנמצאים כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, בקונפליקטים לא פתורים, במריבות שלא נגמרות, אז האדם הוא צובר בינו לבין עצמו, וזה אחד מהדברים שקורים במריבות. אנשים מתווכחים, ואז כאשר הם רואים שהם לא מגיעים לאיזשהו מקום של פשרה, התנהלות משותפת, מה קורה? האדם אומר לעצמו, זהו, איתה אין לי מי לדבר. ואז בתוך הראש שלו, בינו לבין עצמו, הוא ממשיך להצדיק את עצמו. אני משקיע, ואני נותן, ואני נורמלי, ואני בסדר, והיא או הוא, הצד השני, הם לא כאלה, והם פחות, והם לא משקיעים, ולא מתאמצים, והם סתם חיים יותר עם עצמם, ולא נותנים, וכך האדם. הוא מתמלא בעוד ועוד מחשבות. עוד ועוד הסברים שהוא מסביר לעצמו כמה הוא הצודק ואחר הוא הטועה. אז בינתיים הוא צובר עוד כעסים ועוד מסכולים, ושעות על גבי שעות שאנשים כך מבזבזים זמן, זליגת אנרגיה, כל זה האדם פעם אחר פעם שקוע בזה וחושב על זה. לכן חשוב שכאשר יש ויכוח, יש מריבה, לא הסתדרנו, מה שנעשה זה לא מפסיקים להתווכח וממשיכים לחשוב על זה. לא להמשיך לחשוב על זה. פשוט להתנתק. זהו, להעביר נושא, לחשוב על משהו אחר. לא להתעסק עוד פעם ועוד פעם. מה הוא אמר, מה היא אמרה, מי צודק, מה צודק, כמה צודק. זה רק יעייף יותר ויותר. זה יתסכל, וזה יגרום להעמקת הפער בין השניים. מריבות בלתי פוסקות, לדעת להפסיק. להפסיק, זהו. לא להיכנס עכשיו לעוד מריבה ועוד שיח. עדיף כמה שיותר שיחות קצרות, קודם כל נקרא לזה עזרה ראשונה. שיחות קצרות, לא שיחות עמוקות, לא עכשיו להגדיר מה הייתי רוצה עם בעלי או מה הייתי רוצה מאשתי, לא להיכנס עכשיו לכל מיני שיחות של ציפיות. זה לא המקום בכלל. קודם כל צריך לנסות ליישר את הקו, ליישר את הקרקע. קודם כל לראות שבכלל אפשר להסתדר, אפשר לשרוד יחד. וההישרדות היא נצרכת. למה? היא רק תהווה, היא רק הבסיס, שאם הוא יהיה, אז אפשר לדבר לאחר מכן על ציפיות אחד מהשני. הדבר זה נהדר, הדבר זה נהדר אם יש לבני הזוג, או לכל אנשים שרוצים לחיות במשותף, ציפיות אחד מהשני, כי הציפיות אחד מהשני, הם אלה שיוצרים את הקשר בין שני בני אדם. אבל כדי שיווצר הקשר בין שני בני אדם, מה צריך שיהיה? צריך שיהיה את הבסיס, את הבסיס שכן, מצליחים להסתדר, לנהל את היום-יום, את שגרת החיים. לכן חשוב לא להיכנס לשיחות מורכבות ועמוקות, יותר מדי מריבות, יותר מדי שיחות שהן ללא סוף. אמירות יותר קצרות, יותר פשוטות, בלי מסרים סמויים, זה מה שיהיה לפחות יעזור לאזן את המצב. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לשלום פולק, לאורי כהן, לכם המאזינים, היו ברוכים.